ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, סיוון כהן.
שלום לכם. 5 ימים אחרי והפנים של דורון לא יוצאות לי מהראש. השניות הספורות האלה בהן היא עוברת לרכב הצלב האדום בלב עזה, סביבה המון זועם, אלים, צמד דם. ומי ששומרים עליה ברגע הזה הם הנוראים מכל שם, מפלצות הנוח'בה עם נשקים שלופים והסרטים הירוקים. והפנים שלה, של המלאכית מקיבוץ כפר עזה, הפנים של דודו, הן אומרות הכל. ללא מילים, באמת כאן לא צריך. הרגע הזה הגיע אחרי 471 ימים. חמאס ספג מכות קשות, זה נכון, אבל לי זה הרגיש פתאום, הבוקס בבטן ביום ראשון שהזמן עמד מלכת. רכבת רגשית לשבת ההיא. למרות שחשבנו שעבר ואולי התחקנו, אבל הנה שוב הטויוטות הלבנות ומבטי המוות בעיניים. והטראומות של השבעה באוקטובר צפות להן שוב. לא ניצחון מוחלט ולא תקומה. מחשבות על 94 אחינו ואחיותינו שעדיין שם, אלה שהשארנו מאחור, אלה שחייבים לחזור, אלה שלא נצליח באמת להירפא עד שהאחרון בהם ישוב הביתה. החיים והמתים. אילנה דיין, שלום.
סיוון, בוקר טוב.
אז בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, אתם חוקרים, כבר את יודעת, אומרים שאירועים מהסוג הזה, יש חשיבות גדולה באופן כללי, פשעים, אירועים, מחדלים, לחקור כמה שיותר מהר. ואנחנו יודעים שאצלנו זה לא קורה. ואתם, עם המערכת המופלאה שלך בעיניי, נכנסתם לעובי הקורה די מהר, אחרי השבעה באוקטובר, והתחלתם לחקור. כשאני...
נכון. האמת היא, אבל כשאני חושבת על זה, מצד אחד זה ברור לנו כמה שזה חשוב, ואני יודעת לומר לך שבאמת בגוף נשתפתי באיזו תחושה עמוקה של שליחות ושל משמעות, באמת מהרגע שהתחלנו לברר פרטים, זה יכול להיות, תקשיבי, זה יכול להיות טלפון שמגיע מאבא בזמן שאני עושה קניות ביום שישי בבוקר, ואני מוצאת עצמי מתיישבת על המדרכה במבשרת ציון וכותבת כל מילה שהוא אומר. זה יכול להיות אתמול בלילה שפתאום עלינו על עוד איזשהו פרט של משהו שלא ידענו שקרה בבית של רחל באופקים, שזה חלק מהסיפור שאנחנו מספרים הערב על הקרבות של הימם בשבעה באוקטובר. ואת צודקת, יש איזו תחושה ברורה של חשיבות כמעט כל שבוע להביא את העובדות, לספר את האמת, לברר את מה שקרה פה, כן, גם את המחדל, אגב, גם את רגעי החמלה והחסד, אבל זה לא יכול להחליף, סיוון, זה לא יכול להחליף את מה שחמישה חברי ועדת חקירה ממלכתית, גם שופט, גם איש צבא בדימוס, אולי גם נציג של המשפחות השכולות, אנשים שישבו על כל מסמך, על כל תמלול, על כל הקלטה, על כל שיחת טלפון, על כל פרוטוקול, על כל עדות שתשמע באוזניהם, והם, תהיה להם גם את הסמכות, גם את היכולת, גם את הכלים לחקור כל אחד, מראש הממשלה ועד אחרון החיילים ב-8200.
כשאת רואה אתמול נציעי הניתוק ששוב נשברים בכנסת, עם הורים, ועוד מעט נדבר כאן עם מירב בן רובי, אמא של עדן, שהתפרקה אתמול, את יודעת.
כן, ראיתי.
כשאת רואה את זה אל מול גפני ואל מול האחרים, ואל מול לא מעט כאלה שבסופו של דבר טוענים, ויש כאלה, את יודעת, בצורה נחרצת מאוד, בלי למצמץ, ועדת חקירה ממלכתית לא תקום כאן.
תשמעי, האמת היא שאני לא צריכה את השידורים מהכנסת בשביל זה. מספיק לי לצאת פה מהבית בשורש, לפגוש את אמא של יובל, ילד שאני הכרתי אותו כשהיה תינוק בן שנה, ועכשיו הוא לוחם בצנחנים, והוא כבר היה בעזה למעלה מחצי שנה, והוא כבר היה בלבנון, והוא כבר היה בסוריה, ואי אפשר כמובן לנשום, ואי אפשר להעביר את הלילות, והתאמר השכן שלנו ליד, שכבר עשה 3 סבבים בעזה. אז אני מסתכלת על הילדים האלה, ומספיק לי לראות את זה, בשביל להבין את רמת הניתוק. וגם, אגב, כשאני מבלה המון 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 שעות, במהלך השנה האחרונה, עם לוחמי הימם, שאת הסיפור שלהם מספר הערב, וכן, את יושבת עם אנשים, קצין, עצום, באמת בגודל של מקרר, נקרא לו סמך, ש9 שעות, סיוון, 9 שעות, אולי אפילו 10 שעות, ישב מאחורי הקיר בבית של רחל באופקים, וחיכה לפעל, הוא לא זז, הוא לא נשם, הוא רק תרגל בראש יחד עם הצוות שעליו הוא מפקד, הוא אומר לי שברגע שהיה הפעל, והוא בקושי הצליח לראות כלום, כי מלא אשן ואש ורימונים ותופת, והוא צריך רק להגיע לרחל ודוד. מבחינתו...
כשהוא שומע הוא אותה שהוא... בזמן הזה מאחורי הקיר, מגישה להם את הקפה והעוגיות וכל הסיפור הזה ש...
אבל הוא בכלל לא עסוק בזה, את יודעת, אנחנו הפכנו את זה אחר כך לפולקלור. כן. הוא עסוק באיך אני מגיע קודם כל אליה ואל בעלה, ואחר כך, וכמובן במקביל צריך לחסל את, את המחבלים. באותו דבר, מפקד אחר בימם שאני יושבת מולו, והוא מספר לי על ההחלטות הבלתי נתפסות, שבחלקן היו החלטות שגויות.
לפני אני רוצה קצת להבין...
בבארי, ואותו דבר הקרב הבלתי נתפס בשער הנגב, בעצם מה שאני נסה לומר, שבכל פרויקט כזה, ובטח בפרויקט שאנחנו משדרים הערב, את מגלה חתיכה אדירה של הפאזל שלא הכרנו. לא ידענו, סיוון, לא ידענו, אני אומרת לך שאני, עד שהתחפרתי, ידעתי שהקרב בשער הנגב, גם ידעתי שנהרגו בקרב הזה 6 לוחמים של הימם. 6 לוחמים, את יודעת שזה המספר שהיחידה הזאת איבדה בפעילות מבצעית בכל 50 שנותיה, עד 7 באוקטובר.
אז רגע, אני רק רוצה לתת כותרת באמת לתחקיר שאתם תשדרו הערב אחרי החדשות, קשת 12. אנחנו חוזרות בעצם ללילה, לשעות הקטנות, או זה כבר, את יודעת, תחילת הבוקר, אם תרצי, 2:00 לפנות בוקר, בקיצור של 7 באוקטובר, הם מקבלים, התקבל עדכון על כרטיסי הסים שנפתחו ברצועה. מה קורה עם כוח הימם? את הסיפור של כוח תקילה אנחנו יודעים בגדול, אבל בעצם
זהו,
איפה...
זהו, שאנחנו ידענו להגיד תקילה, ידענו שראש השבק היה ערני יותר מאחרים, והחליט להוריד 2 צוותים דרומה, אבל מה שקורה במקביל, ועל זה לא דובר עד עכשיו, ועכשיו הם מספרים את זה בעצמם, גם מפקד הימם, שגם הסיפור האישי שלו באותו יום הוא בלתי נתפס, הוא מקבל בדיוק כמו שאמרת, ב-2:00 לפנות בוקר טלפון מהשבק, כרטיסי סים ישראלים נדלקים ברצועה, אותם סינים מפורסמים. אבל מאותו רגע קורה בימם משהו שלא קורה בשום יחידה אחרת במערכת הביטחון. הם מקפיצים את עצמם, אבל כמו שהם יודעים, מזובדים, מדוגמים, מאורגנים, חמושים, עם טילי לאו, עם כלים ממוגנים, ומתחילים לרדת למעלה. ובין היתר, ארנון זמורה, זיכרונו לברכה, שנהרג לימים במבצע לחילוץ 4 החטופים מלב עזה, ארנון עושה את הדרך בין הראשונים, דרומה, הוא מגיע לצומת יד מרדכי 3 דקות אחרי שהמפלג שלו כבר חלף שם. בזכות העיכוב הזה של ארנון, ובזכות הערנות שלו, שהוא רואה פתאום משהו חשוד, חבורה של אופנוענים, שהוא לא מבין מה הם עושים שם בשעה הזאת, הוא בולם, יחד עם החבריו, את המחבלים בצומת יד מרדכי, אלה המחבלים סיוון, שלולא נבלמו אז, הם היו עלולים להגיע לאשקלון, לאשדוד, לראשון, לתל אביב, ומי יודע לאן עוד. וארנון נהרג בידיעה, אני יודעת כי... כי יהודית ויינברגר, התחקירנית שעבדה איתי על הפרויקט הזה, הספיקה לשבת איתו. לפני שהוא נהרג. וארנון נהרג בידיעה שהסיפור הזה, סיפור הקרבות שניהלה ימם ב-7 באוקטובר, בשער הנגב, מפלסים, בנחל עוז, בבארי, בביק סדרות, בתחנת המשדרה בסדרות, וגם באופקים, שאת הסיפור הזה צריך לספר. וזה מה שאנחנו עושים הערב.
אילנה, באמת כמי שאיך אמרת, יושבת לפעמים ביציאה מהסופר על המדרכה וכותבת עוד עדות, עוד פרט מידע.
נכון.
היא שאוספת לא מעט כאלה כבר מאז 7 באוקטובר, כשהשבוע הזה מניח את המפתחות הרמטכ"ל הרצי הלוי. יש לך את 2 הסנט שלך למה שקורה איתנו, למה קורה עכשיו עם רונן בר, אם הוא צריך להתפטר, אם הוא צריך לחכות, לאן בכלל הולכת המדינה הזאת, שוב, בזמן שאנחנו רואים אתמול בכנסת שנופל החוק של האופוזיציה אמנם, אבל על ועדת חקירה ממלכתית, לאן פנינו?
את יודעת, אני תמיד נזכרת, לא תמיד, אבל נזכרת פעם בביקור טלוויזיה שנורא העליבה אותי. שאחרי שעשיתי איזשהו רעיון, שאני כמובן חשבתי, או כתבה, שכמובן חשבתי שזה היה פרויקט חשוב וטוב, ומישהי כתבה בארץ, או מישהו כתב בארץ, זה עניין להיסטוריון, לא לעיתונאית. והאמת היא שחלק גדול מהשאלות שאנחנו כעיתונאיות עוסקות בהן בשנה ורבע האחרונות, זה ברור שהן שאלות בסדר גודל היסטורי. כולל התהליכים שעוברים על צהל, גם ההחלטה של הרצי הלוי לפרוש, היא החלטה בסדר גודל היסטורי, בין היתר כי יכול להיות שתהיה לה השפעה על השלמת עסקת החטופים. בין היתר בכלל שיכול להיות שיחד איתה שוקעת ההבנה ש... האירוע נגמר, המלחמה נגמרה, סמוטריץ' יכול עוד לרטון, ובן גביר יכול לפרוש, והרבה אנשים יכולים להגיד אגב דעות לגיטימיות לגבי הישגי המלחמה, והצורך לא לאבד אותם וכן הלאה, אבל האירוע נגמר, בין היתר כמובן בגלל טראמפ, אבל גם הפרישה של הרצי הלוי עושה משהו בהקשר הזה. אני חייבת לומר ברמה האישית, הרצי הלוי יודע טוטו מכולם את האחריות שלו לכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, הוא גם הראשון שאמר את זה, הוא אמר את זה גם אתמול, והפנים שלו אומרות את זה. אבל הרצי הלוי באמת סיכן את חייו באופן הכי מילולי, הכי פשוט והכי מוחשי, כל כך הרבה פעמים, ואני מכירה אותו אישית, אני אעשה גילוי נאות, ואני יודעת שהוא איש ערכי וטוב ומסור ומקצועי, שטעה, טעות קשה. ואת האחריות הוא מימש השבוע כשהוא הודיע על פרישה. אבל את כמויות הרוע, הזדון והרעל, שתדלקו את הקמפיין נגדו בחודשים האחרונים, לי היה קשה להקל, ואני בטוחה שאני לא היחידה.
לפני שאנחנו מסיימות, אני לא יכולה לא לשאול אותך על איך את חווית את יום ראשון האחרון.
אני חשבתי על הילדים שלי. חשבתי על כמה כל מי שהיא אימא או אבא יכולים להרגיש בגוף את סימונה ואת רומי ואת מנדי, אימא של אמילי. זאת אומרת, היה משהו בחיבוק הזה של נשים, את יודעת, נשים משלנו, זאת אומרת, זה לא השכנה מהדלת ממול, זאת הקיבוצניקית מכפר עזה, והקיבוצניקית השנייה גם מכפר עזה, והאימא מכפר ועדים, והעוצמות הרגשיות שהתפרצו מהתמונות האלה, שמי, אני קודם כל לא יכולתי להפסיק להסתכל עליהן בלופ, אבל מעבר לזה, היה לי ברור שזה קצת סיים את המחלוקת. את יודעת?
אבן ראשונה בריפוי שלנו אולי?
כן, אבל זה גם נכון, וזה גם סיים קצת את המחלוקת. אני חושבת שגם מי שחשב, ושוב, זה לגיטימי להתווכח על מחירי העסקה וממדי העסקה, אבל אני חושבת שגם מי שחשב כך או אחרת, אחרי התמונות האלה, ברור לו ש... שזה לא פוליטיקה של הרגש. כן. זה הרגש של הפוליטיקה. זה בדיוק ההפך. וכן, וכמו שאמרת, זה מין כאילו ניבטה מהמסך אותה ישראל שכל כך רצינו כל כך הרבה זמן להיות, שאנחנו חייבים להיות, ושאני מאמינה שעדיין נהיה.
האזנתי באמת היום לרעיון שלך עם סילביה קוניו, שגם כן. עכשיו יושבת עם שלט. בירושלים.
תחשבי על הממדים, סיוון, שני הבנים שלה עדיין בשבי.
זה מטורף.
קלטה ושתי הבנות חזרו מהשבי. בן הזוג של אחד בת הזוג של אחד מבניה, ארבל, עדיין
שצריך בשבי. לומר, מבקשים, ישראל דורשת להכניס אותה, הייתה ברשימה, הייתה אמורה להשתחרר ביום ראשון.
תחשבי על ממדי אסון רק של סילביה קוניו.
מטורף.
רק של סילביה קוניו, וגם הילדות הקטנות, אמא ויולי, שחזרו מהשבי, אנחנו שם צילמנו ושידרנו happy end באותו יום. אבל היא סיפרה על ילדות שבוכות וזועקות לאבא.
הן הופרדו, נאמר שאמא הייתה 10 ימים אצל משפחה עזתית, פשוט לקחו, אני גם חושבת, את יודעת, על שרון, שילדה אחת לקחו למשפחה אחרת, והיא לא יודעת מה קורה איתה, 10 ימים, תינוקת, ילדה קטנה, אנחנו כהורים, איך אמרת, לא משאירים את הילד לפעמים מישהו שלא מכירים, שהכי סומכים עליו, כי הילד לא מכיר ורגישויות, בלתי נתפס.
ודניאל אחותה של שרון, שנחטפה יחד עם ביתה אמיליה וחזרה, ושום דבר לא באמת נגמר, רק אנחנו עברנו לסיפור הבא, אבל האדוות של הטראומה הזאת, עוד ילוו אותנו הרבה זמן, וחלק מאיתנו באופן הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קשוח.
אילנה, היום תחקיר נוסף על האירועים, אירועי השבת הימם, וכמו שאמרת, ארנון זמור, האמת שצמררת אותי, שישב איתכם עוד לפני מותו, באותו מבצע חילוץ הירואי. אני כמובן אצפה, אני מזמינה את כולם. תודה על הכל.
תודה רבה, סיוון.
תודה. להתראות. שלום לדוקטור גרשון בסקין.
בוקר טוב.
אז אתה ידוע כמי שמצוי בקשר כזה או אחר עם המתווכות, אני לא יודעת אם ישיר עם חמאס, אבל מה שנקרא אחד שיודע דווקא ממקומות אחרים.
כן.
מה העמדה שלהם? האם אכן הם יעמדו בכל שלושת השלבים של העסקה הזאת?
בינתיים הם אומרים שהם מאוד מחויבים לעסקה, לכל אות בעסקה, מתכוונים לממש אותה, מחייבים את מדינת ישראל לממש את התחייבויותיה, כולל בשלב השני להביא לסיום המלחמה ונסיגה של צהל מהרצועה.
אנחנו רואים אבל משחקים, ראינו את זה גרשון בסקין, גם אפילו בפעימה הראשונה, עם הזמן שהם צריכים להעביר את הרשימה, וארבל הייתה צריכה להיות ברשימה, ובסופו של דבר ארבל יהוד לא הייתה ברשימה, ועכשיו היא מוחזקת על ידי משפחה שמקורבת לג'יהאד האיסלאמי, לפי מה שאנחנו יודעים, ועכשיו דורשים אותה. זאת אומרת, יש משהו בהתנהגות שלהם שהוא לא משדר, הלוואי ואתה צודק, אבל הוא לא משדר את המחויבות, או שזה העניין שלהם. למרות אותנו.
העניין שלהם, ואם רוצים לרגע לראות את זה מהצד שלהם, יש להם טענות נגד מדינת ישראל. על איך שמדינת ישראל ממלאת או לא ממלאת את התחייבויות, את השעות של שחרור הסירים, שזה נדחה ונדחה, ומדינת ישראל מאשימה את הצלב האדום, אבל חמאס מאשים את ישראל. יש פה האשמות הדדיות.
לא, אבל אנחנו חייבים, זה לא... אני חייבת...
לא, אני לא שופט פה.
גם אין סימטריה בין ארגון הטרור הרצחני המפלצתי הזה, ממה שהוא עשה בשבעה באוקטובר, מה שהוא עושה מאז.
אבל אם את שואלת איך הם רואים את זה, אז הם מתארים את מדינת ישראל כישות נאצית. ומי שקורא את הטלגרם שלהם, אלו המונחים, טרוריסטים, מחבלים, נאצים, כך הם רואים אותנו. אז אני לא מצדיק את זה לרגע. אבל שאלת איך הם רואים את זה, כך הם רואים את זה.
ולפי מה שאתה מבין, על אף כל הדברים האלה, הם מחויבים, לפחות להבנתך, לעסקה הזאת, כפי שהיא בעצם נקבעת על ידי תיווך קטר, מצרים, קטרים, המצרים, וכמובן האמריקאים, מעל כל זה. כמה הם, נשאל את זה בצורה פשוטה, עושים חשבון לדונלד טראמפ?
הם לא עושים חשבון, כאשר טראמפ איים שיהיה גהנום, הם צחקו, כי הם אמרו מה טראמפ יכול לעשות להם שישראל לא עשתה. אז הם לא לקחו את זה ברצינות, אבל כן רואים את טראמפ כמי שיכול לחוץ על ישראל, וכנראה זה מה שהיה, כי ביידן לא לחץ על ישראל. וטראמפ...
כמו שאתה רואה את זה, הערך של טראמפ הוא לא בלחץ על המתפחות ולחץ על חמאס, אלא נטו רק לחץ על נתניהו וישראל?
לא, כנראה גם לסטיב ויטקוף, כנראה גם לחץ על המצרים והקטרים לגמור את העניין ולחוץ על חמאס. אבל הלחץ העיקרי, כפי שאני רואה את זה, זה על מדינת ישראל, כי ישראל ויתרה על כל כך הרבה דברים בעסקה הזאת שנתניהו אמר שלעולם לא נוותר עליהם. כולל תנועה של עקורים מהדרום לצפון, כולל הסרת בידוק ביטחוני ישראלי במקום, כולל בסופו של דבר נסיגה מציר פילדלפי ומציר נצרים, ואולי, מה שאמור להיות בשלב השני, גם סיום המלחמה ונסיגה ישראלית מעזה, למרות אמירותיו של ראש הממשלה לחלק מהסרים שלו.
מי מקבל? היום את ההחלטות בחמאס, האם זה מוחמד סינואר?
שאלת המיליון.
מה קורה? תקח אותי קצת לתוך הארגון הזה נכון לעכשיו, איך זה מנוהל?
קודם כל יש את צוות המסע ומתן, שאני לא יודע כמה הם מונים, שני האנשים העיקרים שם, זה חליל חיה, סגנו של סינואר שעזב את עזה לפני המלחמה, וסגנו במסע ומתן, מי שהוביל בשלוש שבועות האחרונים את המסע ומתן, רבי חמד, אותו איש שאני בקשר איתו 18 שנים, הוא גם עזב את עזה לפני המלחמה כנראה להיות הדובר של המלחמה עד לרעיון המזעזע שהוא נתן בטלוויזיה הלבנונית, אז הוא ירד מנושא הדוברות של המלחמה ויותר עסק במסע ומתן. יש עוד חברים, אני לא בטוח מהם. יש ועדה של חמישה אנשים שחליל חיה הוא נמצא ביניהם, שמקבל החלטות, הם נמצאים גם בדוחה, גם באיסטנבול וגם קהיר, הם לא נשארים במקום אחד, הם נעים ממקום למקום, אבל יש אחרים שהם לא חלק מהוועדה המרכזית הזאת של החמישה שיש למינה, כמו חליד משל ומוסא אבו מרזוק וחוסם בדרן שעוסק בדיבור בין הפלגים הפלסטינים השונים, מנסים להגיע להסכמות על היום שאחרי בעזה. וכמובן יש את ההשפעה של הקטארים ושל המצרים.
זהו, זה מה שרציתי לשאול. באמת לדבר על, אנחנו יודעים מי מימן את חמאס, אז עכשיו לצערנו אנחנו מממנים את חמאס כבר הרבה מאוד חודשים עם הסיוע ההומניטרי. האם חוץ מה...
הם לא לוקחים את כל הסיוע ההומניטרי, רוב הסיוע מגיע לאנשים שזקוקים לו.
נו, גרשון, תרשה לי לחלוק עליך, בוא, אנחנו ראינו גם איך הם רוצחים בדם קר.
היום זה כבר...
את האזתים שמעיזים, הרעבים, לנסות לקחת. בוא לא נייצא, אנחנו מדובר בארגון מתועב, שאם הייתי יכולה ללחוץ על כפתור ולהשמיד את כולו. הייתי עושה את זה, בוא, אני... סליחה, את זה לא. אבל רגע כדי להבין באמת את כלכלת חמאס, אם תרצה, או באמת מה קורה שם, האם עדיין עובר כסף ממי מהמטפחות מהקטרים, או אולי אפילו המצרים בדרך כזה, לחמאס?
לא, כנראה שלא, הם אמרו שלא, הם לא מממנים יותר, לא מעבירים כסף לחמאס. אני לא יודע מה מתנהל במעבר רפיח היום, כי בעבר היה סיפור של הרבה מאוד שוחד, ששולם שם לצד המצרי, לפלסטיני שם, לעזתים. כמובן יש 160 אלף עזתים שעזבו את עזה ושילמו כל אחד לפחות $5,000 לגורמים שונים מצרים וגם עזתים לצאת לפני חודשים, לפני שישראל כבשה את מעבר רפיח.
כמה לדעתך יש התכנות שגוף אחר ינהל את רצועת עזה בקרוב, או שלפי שיקום שלהם וגיוס הלוחמים והטרוריסטים?
אני אומר בוודאות של 100%, כי לא היה שום שיקום של רצועת עזה אם חמאס יישאר שם. חמאס מודע לזה, והם מוכנים שיקום ממשל אזרחי טכנוקרטי שהם לא נותנים,
שהם לא מה? סליחה, נקטעת לנו? פשוט נקטעת לנו, השיבוש בקו. חמאס רוצה ממשל אחר בעזה שהוא לא הוא, הבנתי נכון?
אני לא יודע אם הוא רוצה, אבל הוא מוכן לזה. הוא מבין שאם הוא יישאר בשלטון לא יש שום שיקום של עזה. אלו הדיונים שמתנהלים ב...
אז זה נשמע יותר חמור, כי אז יהיה איזה ממשל שאולי יהיה בובה על חוט, וחמאס ימשיך למשוך מאחורי הקלעים בחוטים.
לא, כנראה שלא, כי אף אחד לא יזרים כסף לעזה אם כך יהיה המצב. זה באמת, חמאס צריך להיות מחוץ לעניין. הרבה מהגורמים הערבים בסביבה מדברים על יציאה של כל איש חמאס שמעוניין לצאת מעזה, ייסע לקטר, ייסע לטורקיה או למקומות אחרים. חמאס מבין, לפי מה שאני מבין מהשיחות איתם, שהם לא יכולים להמשיך לנהל את הרצועה. יש מיקוח פנים פלסטיני בנושא הנשק שלהם, מה קורה עם הנשק שלהם, אבל לא נשאר להם הרבה נשק ולא נשאר להם הרבה לוחמים באמת מחויבים. אנשים שדיברתי איתם בצד הפלסטיני אומרים שאם אנחנו נקים שלטון שם אזרחי שמחויב לסיום של המאבק המזוין, אנחנו נאמץ לוחמי או מחזיקי נשק חמאס בתוך הכוח הביטחון החדש הפלסטיני בעזה, שיהיה מחויב לשלטון, יקבל שכר פי שניים או פי שלושה ממה שקיבלו חמאס.
אוקיי.
וזה סיפור אחר, אבל זה באמת, קודם כל, ישראל צריכה להסכים לזה, וצריכים ללחוץ על מחמוד אבאס ברמאללה, שיסכים לאיזה הסדר כזה, כי בינתיים מחמוד אבאס שם גטו על כל ההצעה המצרית.
אני מקווה שמה שאמרת לנו בתחילת השיחה, הוא הנכון, שחמאס מחויב לחלוטין לשלושת הפעימות של העסקה הזאת. אנחנו מאוד מודים לך, גרשון, בהסכנה לדברים האלה. שלום לארי ארו, לשעבר ראש הסגל במשרד ראש הממשלה.
היי סיוון, מה שלומך?
אני בסדר, ואתה?
אני בסדר.
דווקא אשמח לחבר אותך לדברים שאמר כאן גרשון בסקין לפניך, לפי הטענה שלו, שהכניסה של טראמפ, השינוי, מה שהוביל בעצם לעסקה הזאת, שכרגע אנחנו נמצאים בעיצומה, זה היכולת שלו ללחוץ את נתניהו ולא את חמאס. אתה מתחבר לזה?
אני חושב שההשפעה של טראמפ מורגש בכל הזירות. אני חושב שיש הבדל משמעותי. ראינו את זה בצד הקטרי, בצד המצרי, וגם אצל החמאס. ואני חושב שנתניהו, לעומת חלק מהשחקנים האחרים האזוריים, מכיר את טראמפ טוב מאוד, עבד מולו במשך קדנציה שלמה, ישב איתו במרלאגו עוד לפני שנכנס לתפקיד, וגם השר רון דרמר, אז התאום ביניהם חזק מאוד, ולכן אני חושב שאומנם מורגש לחץ, אבל הכל בתאום מלא.
כמה לדרמר יש השפעה במפלגה הרפובליקנית? אנחנו יודעים מה הייתה השפעתו אצל הדמוקרטים, כמה הוא יכול למשוך בחוטים שם, או שהוא לא רלוונטי?
הוא מאוד רלוונטי, הוא חיין כשגרירנו בארצות הברית במשך קרוב לשבע שנים, וכל הקדנציה של הנשיא טראמפ הראשון, והיה בדיחה אז בשגרירות על זה שהדואר של השגריר מגיע לבית הלבן ולא לשגרירות, אז יש לו היכרות מאוד עמוקה והוא מכיר את כל השחקנים באופן אישי וכמובן גם את הנשיא עצמו.
אתה יודע, קורה כאן משהו די מצחיק, כי במשך חודשים ארוכים שמענו אנשי ימין ואנשי ימין קיצוניים ובן גביר וסמוטריץ' מייחלים לרגע בו ייכנס לתפקיד דונלד בן פרד. חיים באיזושהי קונספציה שהתפוצצה להם בפרצוף, של דברים קשים שאמר גם מאז השבעה באוקטובר טראמפ, או אמר גם לפני, על נתניהו, כולל אותו סרטון שהוא מפרסם לפני כמה שבועות, וכולל מה שאנחנו רואים עכשיו, ותכף נדבר גם על מי שמאוד מעורבת שם מאחורי הקלעים, מירי מדלסון, אבל זה לא מה שחושבים.
עוד פעם, אני חושב שהמדיניות של טראמפ היא לא תוצאה של הקשר שלו עם נתניהו, ואני חושב שכל... כל הקשיים שהיו אולי בעבר ביניהם כבר לא רלוונטיים לשני המנהיגים. אני כן חושב שחשוב מאוד לנו כמדינת ישראל, ופה אני נוגע בנקודה שאלת, כן, של סמוטריץ' ובן גביר. דונלד טראמפ הוא לא איש גוש אמונים, כן? זה לא מישהו שמאמין אידיאולוגית בהתנחלויות ביהודה ושומרון, בהתיישבות בכל מיני מקומות. הוא בן אדם מאוד פרגמטי, והכיוון העיקרי שלו בתחילת הקדנציה הזאת היא העניין הכלכלי של ארצות הברית.
ברור, אז אני חושבת שדיברת על אידיאולוגיה, אני לא חושבת שאידיאולוגיה זה הסיפור של דונלד טראמפ, הוא איש עסקים, על כל המשתמע מכך אנחנו רואים מה הוא עושה עכשיו, אגב גם עם טכנולוגיה ובינה, וזה מדהים, וכל הסיפור החיבור עם אילון מאסק, אבל מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים על השכונה הקשוחה שלנו, אנחנו יודעים בדיוק מה דונלד טראמפ רוצה כאן, וזה בטח לא התיישבויות, וזה לא נווט קלים מחט, אלא זה את הפרס נובל ואת התוכנית שלו, להגשים את החזון שלו לשלום במזרח התיכון.
אז אני חושב שהשלום שלו, אז אני הייתי מגדיר את זה אחרת. לדעתי הוא לא מתנגד ליישובים וליהודה ושומרון. אני חושב שזה בכלל לא רלוונטי מבחינתו. זאת אומרת, מה שמניע אותו כרגע באזור שלנו, זה מהלך הכלכלי חשוב ביותר, שזה שלום בין ישראל לסעודיה. וכל מה שהוא צריך כדי להגיע לשלום הזה, ואני מסכים איתך, הוא ישמח לקבל את הפרס נובל לשלום, אבל יותר חשוב ממנו זה התהליך מול הסעודים. היה ידיעה אתמול שהסעודים, כדי לקדם את טראמפ בהתערבות האזורית שלו, התחייבו להשקעה מיידית של 600 מיליארד דולר בכלכלה האמריקאית. עכשיו, זה נתון שמדבר לאידיאולוגיה של טראמפ, ולכן אני חושב שהשלום האזורי מבחינתו זה חשוב, אבל זה יותר כלי מאשר מטרה.
ועכשיו שאלת מיליון הדולר, או 600 המיליון, או 600 המיליארד, איך נתניהו, עם בן גביר וסמוטריץ', שאנחנו רואים מה הוא עושה אתמול עם התיקים שהוא מעביר לחיים כץ, כי הוא מאותת לבן גביר, אני מחכה לך, איך הוא עם השניים האלה מגשים את החזון של טראמפ?
אז זה מסוג הדברים שמשאירים את כל האופציות פתוחות עד הדקה ה-90. למה? כי המציאות, במיוחד אצלנו ובמיוחד במזרח התיכון, משתנה כל הזמן. בואי נגיד, לדוגמה, שאף אחד מאיתנו לא מאחלה, שהחמאס לא יעמוד בדרישות בהסכם לשלב השני. ופתאום נמצא את עצמנו במצב, לא שאנחנו לא רוצים, אלא שהחמאס עוד פעם מפסיק את העסקה. במצב כזה, אני חושב שכל העולם, כולל דונלד טראמפ בארצות הברית, ייתנו לנו גיבוי לכל מיני מהלכים ביטחוניים ואחרים, וזה פתאום יכול לדחות את ההחלטה שאת מדברת עליו. מצד שני, אם הכל הולך חלק, בתקווה שכל החטופים יחזרו כמה שיותר מהר.
שגם אז יש לנתניהו בעיה, כי אנחנו יודעים מה ההתחייבויות שהוא נתן לסמוטריץ' לגבי השלב השני, ואנחנו כבר רואים איך סמוטריץ' פועל בעניין הזה. כמי שמכיר היטב את נתניהו, ומכיר גם את האמריקאים, עבד איתו קרוב, מה עובר לו בראש? What's the plan? זאת אומרת, מה? לדחות ולקוות לטוב? מה התוכנית? מה האסטרטגיה?
אז נתניהו משאיר את האופציות שלו פתוחות עד הדקה ה-90. ואני חושב שבסופו של דבר, כשהוא מסתכל על ה-legacy שלו, כן? על מקומו בספרי ההיסטוריה, הוא רואה שלום עם סעודיה, והוא רואה טיפול בגרעין האיראני. עכשיו, כדי להצליח בשני המישורים האלו, הוא צריך את דונלד טראמפ את האמריקאים. ולכן, כשמגיע הרגע שהוא חייב לבחור במסלול ההיסטורי, או לשרוד או להאריך את ימי הממשלה עם אנשים כאלו ואחרים שיקשו עליו את הדרך הזאת, לדעתי הוא יבחר את המסלול ההיסטורי.
זאת אומרת, הוא תגיע הנקודה שהוא יוותר על בן גביר וסמוטריץ' כדי באמת לשנות כאן את המציאות ולהשיג את ההישג ההיסטורי הזה?
תראי.
גם במחיר של ההישרדות שלו, שראינו מה קורה עם הרצון הזה, שלא לומר במקומות מסוימים לציטוטים על התאווה הזאת?
במשך הרבה מאוד זמן שמענו בארץ על זה שנתניהו לא מוכן ללכת לעסקה בגלל הסיבות הפוליטיות. והנה אנחנו בתוך עסקה, וכתוצאה מזאת בן גביר לא בממשלה, סמוטריץ' מאיים, ובכל זאת נתניהו התקדם. אז יש פה בלנס, יש פה שיווי משקל שצריך לקחת בחשבון. כמובן שאין מנהיג פוליטי, לא משנה נתניהו או כל מנהיג אחר, שלא צריך לקחת בחשבון את הישרדותו הפוליטית, אבל אני חושב שההחלטה להתקדם לכיוונים יד ביד עם הנשיא טראמפ כבר התקבל.
אוקיי.
מה ש...
אז זה גם אומר, האמירה הזאת שלך מסבירה בדיוק, בטח נוכח האמירות של טראמפ והסיכום, מה זה אומר על נתניהו לגבי השלב והשני והחלומות של סמוטריץ' שככל הנראה לא יקרו, רק נחזיק אצבעות שחמאס לא יפוצצו את זה. ארי ארו, לשעבר ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, תודה רבה.
תודה לך, סיבן.
תושבים בכפר סבא, ילדים התעוררו הבוקר הזה עם לא מספיקות לנו הטראומות שלנו, כן? ואיך שילדים חיים כאן ואיך שכולנו חיים כאן. מאז השבעה באוקטובר, אז יש מי שחשב שזה רעיון מוצלח לבנות מיצגים של נוחבות על טנדרים לבנים. המיצג הזה הוצב ברחוב תל חי בכפר סבא. מיותר לציין את רמת הבהלה והזעזוע. איתנו רפי סער, ראש עיר כפר סבא, שלום.
שלום לכל המאזינות ומאזינים, ובוקר קצת מעציב כאן בכפר סבא עם אירוע כל כך... לא נקפס.
ספר לי באמת איך מתחיל הבוקר שלך, מה אתם מקבלים טלפון? לא רוצה לחשוב, אתה יודע מה היה קורה אם הייתי פותחת העיניים, יוצאת עם הילדים לגן ורואה את המיצג הזה שמה שכן עשו אותו מאוד יפה והוא נראה מאוד אמיתי, ואני רואה את זה מתחת לבית שלי, אבל איך זה עובר עליכם?
אני חושב שזה מעשה חסר אחריות ומדאיג של קבוצת אנשים שמתנהגת בצורה פסולה, שלא מבינים את רגשות הציבור ואת ה... נושא של תחושת ביטחון בערים ובכפר סבא, והמיצג הזה הוא מיצג שבעצם נתן פה טלטלה, כמו שאמרת, לילדים, והיה פה היסטריה בבוקר. המשטרה טיפלה בזה מיידי, הם נעצרו, אבל באמת חבל שקבוצת אנשים לא מבינה את המשמעות של מה שקורה כאן באזור.
החשודים שנעצרו הם תושבי העיר?
אני הבנתי שחלק מהם תושבי כפר סבא, וזה עוד יותר מעציב אותי. ואנחנו כרגע נמצאים באירוע שהמשטרה מטפלת בו, אבל ללא קשר, אנחנו עיר שנמצאת בסמיכות לקו תפר, ואנחנו בשנה האחרונה רואים את, את מה שחווה המדינה כולה, וגם את אזור קו התפר. לכן חשוב שאנשים יפעלו באחריות, ולא בצורה כזאת.
אז באמת, לפי מה שכתבו פעילים כאלה ואחרים ברשת, הרעיון היה להעביר שהפעם הבאה זה לא יהיה מיצג, אלא יקרה באמת, ואנחנו מבינים את המורכבות של קו התפר, כולנו מבינים את האיום של איוש, אבל אם רגע באמת נתנתק מהמעשה החסר אחריות הזה שעשו הפעילים, יש איום ממשי ואמיתי, אני לא מרגישה שמישהו מזלזל בו, אתה מרגיש שלא מספיק מטפלים בו, לא מספיק חשובים אליו, אפרופו גם המבצע שנפתח בג'נין?
אז אני יושב ראש פורום קו התפר, שמרכיב הרבה מאוד רשויות מקומיות בכל גזרת קו התפר. אנחנו שיגרנו מכתב, ואנחנו דורשים לכנס באופן דחוף דיון חירום, משתתפות ראשי הרשויות, מערכת הביטחון, שר הביטחון, אלוף פיקוד מרכז, שיתנו פתרונות גם מיידיים וגם משמעותיים בכל מה שקשור לקו התפר. קו התפר, הרשויות הפלסטיניות נמצאות כאן באזור, זה מג'נין שאנחנו שומעים מה שקורה שם, דרך טולקרם, שכם, קלקיליה, שבמרחק של 200 מטר מכפר סבא, הוא אזור מבחינתי שמוגדר כעזה, צריך לטפל בו בצורה הכי חריפה והכי משמעותית. אנחנו עדיין במלחמה, למרות הפסקת האש, ואני מצפה מהצבא ומשר הביטחון להיכנס לפעילות משמעותית ולפרז את כל קו התפר. זאת אומרת, אין סיבה שבאזור קלקיליה או טולקרם או שכם או ג'נין יהיה פה רשות פלסטינאית עוינת שמוזנת על ידי איראן. יש פה ג'יהאד איסלאמי, יש פה אנשי חמאס, אנחנו רואים מה שקורה בג'נין וזה קצה של קצה. לכן צריכה פעילות מלחמתית משמעותית באזור כדי לנקות את האירוע ולהפוך פה את החיים במדינה לחיים נורמליים.
אתה יודע, ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר לצערנו עדיין אין, אבל כן מוגלפים ויוצאים ויש פרסומים, רק אתמול לדוגמה במהדורה המרכזית של חדשות 12, אומרים מניב מביא ציטוטים, שאתה בא לך לדפוק את הראש בקיר, ממש ככה, של גלנט ושל חליבה כמובן, ושר שהיה אז, ואמן וחבר כתיבות המחקר, ובאמת עיוורון מוחלט, מה זה קונספציה? קונספציה זה understatement. אתה מרגיש כמי שבאמת מאגד את הדבר הזה, אנחנו יודעים גם מה היו מספרים תושבי כפר עזרה והרפשצים וכן הלאה, אתה מרגיש שלפחות במקרה הזה שלכם יש קשב, אין קונספציות, מבינים את גודל האיום?
אני חושב שמנית פה שמות, אפשר גם ללכת את אחורה גם לבני גנץ של השר ביטחון שגם הוא היה שבוע בקונספציה, אנחנו התראינו בפניו ובפני כל השרים על האירוע שהתגלגל פה לפני 7 באוקטובר, אלפי שבחים ששועים פה בערים, נבות רחבים ללא הפסקה, פריצות, תחושת שחוסר ביטחון מדיגה, ואם בשביל אוקטובר היו מחלטים תושבי קלקיליה, חמאסניקים, לחדור לכפר סבא, זה היה קורה פה בדיוק מה שקרה בדרום לצערנו. ומאז לא נלמד שום לקח.
לא נלמדו לקחים.
יש פה חטיבת צהלי שפועלת, עדיין אני חושב שעשתה עבודה מצוינת, אבל זה לא ברמה ובציפיות שלנו. אני חושב שכשאנחנו רואים מה שמתחולל בעזה ובצפון, אותו אירוע צריך להיות גם במרכז. אנחנו צריכים להבין שפה, מה זה קו תפר? כפר סבא, כפר יונה, נתניה, שואם, כל האזור הזה כאן וראש העין, זה מרכז המדינה. אנחנו לא יכולים לחיות בתחושה שיש פה אזור פלסטיני, שיש פה אנשי חמאס, חלקם ישחררו והגיעו פה גם לגזרה ככל הנראה, וגם את זה אף אחד לא מספר לנו, רשות פלסטינאית, מה שנקרא עם נשקים, שמחרחרת מלחמה, צריך להיכנס פנימה, לעשות את העבודה בצורה הכי קשה ונוקבת, ולגרום לזה שיהיה פה שקט אמיתי.
אז הנה שוב רפי שר, אתה ראש עיריית כפר סבא, מדליק פרוז'קטור אדום, מהבהב
מאוד
על הפצצה.
אני וכל חבריי.
אנחנו מאוד מודים לך, ומייצגים כאלה לא יקדמו אותנו לשום מקום, זה סתם עוד התקפי לב יעשה לתושבים, ובטח טראומות לילדים שגם ככה קשה לשקם אותם אחרי מה שעוברים כאן בחודשים האלה.
וסיוון, אני רק רוצה באמת להתפלל שתהיה פעימה ב' שכל החטופות נחזור הביתה.
ופעימה ג' גם.
גם חטופים, יש לנו חטוף שנמצא כבר שנים רבות, הדר גולדין, שאני מתפלל שגם הוא יחזור הביתה, ונלמד לקח מכל האירועים האלה.
כל מילה, כל מילה. רפי, תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו בואו ותאזינו יחד איתי לסי ניתוק חדש שנרשם בכנסת ישראל אתמול. אגב, כשרואים את היחס להם זכו משפחות החטופים בהשבעת הנשיא ובאופן כללי תמיד כשמגיעים לפגוש בכירים מהממשל האמריקאי וגם בפרלמנטים אחרים בעולם ורואים מה קורה כאן, זה לתלוש שערות. בואו נשמע מה קרה בכנסת אתמול.
אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא נחה, אני לא עובדת, אני לא עושה כלום, אני פשוט רוצה לדעת האמת כדי שגם אצלי בראש יהיה לי מעגל סגור, אני לא יחשב אולי ככה, אולי ככה, אולי מתה ככה, אולי בכלל מצאו אותה מחוץ למיגונית, אולי בכלל יוציאו אותה מאיזשהו רכב, אני רוצה לדעת מה קרה, אני לא יודעת כלום, אפילו תמונה שלה, אין לי. אפילו את כל מה שהיה עליה, אין לי כלום, רק אמרו לי את זה שהיא נרצחה. אני גם רוצה לקבל תשובות, אני גם רוצה שהראש שלי יעבוד כמו שצריך, שאני יוכל לנהל את החיים שלי בחזרה. אין לי את זה, אני רוצה את האמת, את האמת, ואני רוצה שכולכם תסתכלו לה בעיניים ותגידו לי אם מישהו מכם יכול להסתכל לה בעיניים ולהגיד שהוא הולך להצביע נגד. אני רוצה לדעת.
מרב בן רובי, אמא של עדן זכרונה לברכה, שנרצחה על ידי מחבלים במיגונית אחרי שהצליחה לברוח מהמסיבה בנובה. שלום מרב. יוסי, ואני
שומעת את זה שוב, זה פשוט הרגשנו שם מוכרים, עשרי מילים, חוסר אחריות, בגידה, לא יודעת כבר מה להגיד יותר מזה. אנחנו, כמו שהיינו בתחילת המלחמה ואמרנו שקופים, אנחנו גם היום שקופים.
מה קרה שם בעצם? אני צריך להגיד.
סיוון, את מופתעת שהצעת חוק הזאת נופלה?
ממש לא. לצערי, כן.
את מופתעת?
לא, ממש לא, לצער.
לא. אני גם לא מופתעת, אבל מעבר לזה שאני לא מופתעת, ראית איך הוא ישב?
תספרי לי עד באמת מה חווית שם, זה מה שאני ראיתי.
הוא ישב שם ברמה, הרבת התייחסות אלינו הייתה, הוא לא הסתכל בעיניים, לא סתם ביקשתי, תסתכלו לה בעיניים.
זה גפני.
הוא ישב והסתכל, כן, על גפני אני מדברת, הוא הסתכל, הוא לא הסתכל עליי בכלל, אני מדברת בוכה, היה לי ברמה, הוא אפילו לא מסתכל לי בעיניים. את יודעת איזה הרגשה של, לא תגיד את זה, אכזבה, באמת. כמו שהוא לא הסתכל ולא דיבר, ככה הרגשנו את השקט הזה באולם, וכמו השקט שקיבלנו בשביל העשירי, שכולם אמרו לנו, תמתינו בסבלנות עד סיום המלחמה, או עד החזרת החטופים. כאילו, אנחנו נמצאים בעצם במדינה, שאף אחד, אני מדברת על הקואליציה שלא הגיע אלינו, לא פנה אלינו, לא מכתב מנחם, ולא חיבוק, שום דבר. זה המדינה שאני חיה בה. אני רוצה לדעת מה היה שם באותם שעות, אני רוצה לדעת בכלל איך קרה המחדל הנורא הזה. זהו, אז אנחנו הגענו שם לכנסת אתמול, אמרנו את מה שיש לנו להגיד, לא כל כך התייחסו אלינו, ויצאנו מושפלים.
זה מדהים, את יודעת. כשאת אומרת, את גפני באמת ראינו את העניין הזה, וגם התאפת לתאר. אבל ניסיתם, אתם נכנסים לשם בסוף, את יודעת, היינו בכנסת, רואים אתכם, אתם נוכחים, אתם נתקלים בלא מעט חברי כנסת מהקואליציה, אלה של האופוזיציה, אני מניחה, חיבקו אתכם, כי זה גם הייתה הצעת חוק שלהם. ספרי לי, בואי נדבר על שמות, את מי את רואה ובורח מלהתייחס, מה קורה איתך שם?
אז מה אני אגיד לך, שאורית דיברה,
פרקש הכהן.
ואפילו פנתה לשרי כנסת, כן? הם בכלל לא הייתי, הם המשיכו לדבר ביניהם, הם בכלל הסתכלו עליה, אם תראי את זה בסרטון של הכנסת. אנחנו ראינו את זה מלמעלה ונדהמנו איך היא מדברת, וכל אחד מדבר שיחת חולין עם זה של האדם. כל לא מסתכלים עליה, לא מתכסים.
ואתם, שאתם מסתובבים שם גם בוועדות, גם במסדרונות.
דרך אגב, היא דיברה ליריב לוין. הוא בכלל יסתם ככה, דיבר. לא, לא הסתכל. היא פונה אליו.
יש רפורמה לטפל בה, את מי זה מעניין אתם והוועדה אחר, ועדת חקירה שלכם?
את מבינה? את חושבת שהוא הסתובב אחורה בכלל, להסתכל למעלה?
עליכם משהו ניסה לדבר, להסתכל?
היא מראה לכולם שאנחנו למעלה, אף אחד לא מסתכל. היחיד, גנץ עשה איזשהו מבט למעלה, הוא באמת עלה אלינו אחר כך, אבל עוד פעם, מה שהיה שם אתמול זה היה באמת, באמת בושה. בושה וחרפה.
ידעת הרי ראית גם מה שעוברות משפחות שכולות ומשפחות חטופים, ולצערנו אנחנו באמת רואים כאן דברים, ואני מאמינה שהם מגיעים אלייך ואת עוקבת. כשאת מגיעה לשם אתמול, האמנת שזה עד כדי כך או שזה הצליח להפתיע אותך?
לא, 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 אני גם ידעתי לך שזה רק סך הכל פעם שנייה שלי בכנסת. אני חושבת שלקחתי את זה כזה קשה, כי ראיתי שבעצם לא מתייחסים אלינו, הם לא מתקמים עלינו. את יודעת, זה שיגע אותי. אני, נגמר הדיון, שהוא סגר את הדיון ויצא החוצה, אני הלכתי אחריו.
אחרי גפני?
כן, אני נכנסתי, כן, אני נכנסתי וביקשתי ממנו שיקיים איתי איזושהי פגישה, כי חודשים מועצת אוקטובר מנסה לקבוע איתו פגישה והוא מתעלם. גם כל מי שמסביבו, אז ביקשתי את הפגישה.
מה הוא אמר לך?
והוא הסכים לתת לי את הטלפון של העוזרת, ובאמת דיברתי איתה, והיא באמת נחמה אותי בהודעה, ואמרה, אני אדבר איתו ואני אחזור אלייך, להגיד לך מתי להגיע. אמרתי, אני בינתיים ממתינה פה, אני בכנסת. אולי תגיד לי עכשיו. היא לא חזרה אליי את זה.
אני רוצה לתת לך את הבמה בזמן שנותר לנו. לדבר למי שאת רוצה, הנה, בבקשה, לפגישה שלא קבעו לך, לגפני, ללוין שלא הסתכל, לראש הממשלה, למי שתבחרי, יושב ראש האופוזיציה, you name it, שלך. מה את רוצה להגיד?
אם אני צריכה להגיד להם, אני אגיד להם ככה, קודם כל, אנחנו משהו כמו למעלה מ-1,100 משפחות, שאנחנו כל הנפגעים של השבעה באוקטובר, זה לא רק משפחות השכולות, זה גם במשפחות.
שאני רק אחדד, מירב, האם יש לך קשר לאיזושהי פעילות פוליטית, האם את פעילה פוליטית?
כלום.
אוקיי.
כלום, ממש כלום. וגם לסורדי שבי וטבח ופצועים של צהל, כולם התאגדו במועצה אחת. והמטרה היחידה בעצם זה להקים ועדת חקירה ממלכתית, בעצם כדי למנוע את הפעם הבא, את האסון הבא. ואני חושבת שמה שאני הכי הייתי רוצה להגיד להם, ואני לא יודעת כלום על איך עדן שלי נרצחה. אני לא יודעת. אני מתארת לעצמי שהייתה במיגונית בבארי, וזה גם, אני לא, עוד לא יודעת ב-100%. אני עוד לא יודעת ב-100%, כי אין לנו שום צילום.
מירב, אני שולחת לך חיבוק ענק, ואנחנו נמשיך ללוות ולארח. תודה. תודה רבה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה לאסף נבו ומאירה פרץ, אחראים על השידור תלה של ואיציק אהרון בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, אסף חרמוני ואלון גבאי. שבת שקטה. 103 FM